יו, מתחילים.
איזה פרק? אנחנו איזה מספר?
פרק 48, שאלתי את מרסיה לפני, כן. לא הקלטנו הרבה זמן, נראה לי בגלל זה.
כן, גם הזיכרון שלנו זה לא מה שהיה פעם.
אני אף, מלא זמן לא הקלטנו. ודווקא בפרק 48, שאחרי כל כך הרבה זמן שלא הקלטנו, בא לפה גיא שפיגלמן, שהגיע, הוא בא לפה מסידני, עשה עצירה בישראל 23 שנה, ואז הגיע ישר לפה, גר בתל אביב, נשוי פלוס 3 בנות מתבגרות, אנחנו אחרי זה ניתן כמה טיפים, נכון, גם למרסל יש 3 בנות מתבגרות.
להורים, לילדות מתבגרות, כן.
אתם תוכלו אחרי זה להחליף...
זה הפודקאסט הבא שלנו.
אני בדיוק נכנס לעולם הזה של נערות מתבגרות, נראה מבטיח, השאר נראה מבטיח, וגיא, בין השאר, הוא גם מנכ"ל של פרזנטנס, כבר 4.5 שנים. אפי, מה העניינים?
מה זה פרזנטנס?
מה זה פרזנטנס?
אני קיבלתי את התפקיד של לשאול את השאלות המתבקשות. אז גיא, מה זה פרזנטנס?
פרזנטנס ארגון מדהים. אני לא הקמתי אותה, אבל יש לי את הזכות גדולה לעבוד בה עם צוות מדהים ומתנדבים, שבעצם התפיסה שלנו והייעוד שלנו זה לקדם יזמות בכל חלקי הארץ. וגם הדבר השני שאנחנו אוהבים לעשות, זה לנתב את היזמות לעסוק בשיפור החברה. כאילו, באנגלית אנחנו, יש לנו מילים יפות, inclusive and impactful entrepreneurship.
לא, אנחנו איבדנו חצי מהקהל שלנו עכשיו, בשנייה הזאת נעלם.
זה קשה, גם המילה present tense קשה, אבל בעצם התפיסה שלנו שכמו שחינוך טוב צריך להגיע לכל חלקי הארץ, גם היום, בעידן של היום, אנחנו צריכים להביא את היזמות לכל מקום בארץ. כי מתוך תפיסה שבכל מקום יש אנשים עם פוטנציאל להיות יזמים, מנהיגים ויזמים, שערים בעצמם את אותו קהילה ואת אותו אזור שהם חיים בה.
אבל זה בהכרח יזמות חברתית או יזמות טכנולוגית, אז, יזמות עסקית?
אז אנחנו לא אוהבים לשים קירות, כאילו, קירות סינים בין היזמיות, מה שיכול להיות לפעמים פתרון שזה יזמות טכנולוגית, ותכף אולי נדבר על כמה דוגמאות של טכנולוגיה שעוזרים לאנשים עם מוגבליות, שזה דבר הכי נכון לעשות. או יכול להיות יזמות עסקית, או יכול להיות יזמות חברתית, שזה דרך לטפל בבעיה, סוגיה חברתית, בצורה אחרת חדשנית יותר.
אבל הפתרון הטכנולוגי שלי הוא מדהים, והוא לאתרי הימורים. והוא יופי של פתרון, והוא יגדיל לנו את הטראפיק, ויגדיל לנו את הזמן שהבן אדם נמצא בהימורים, והגרפיקה והמנועי גרפיקה שלי החדשים, הם פשוט נהדרים. זה מעניין אתכם?
זה לא ממש מעניין אותנו, אבל אני אגיד אבל. והאבל היא שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להנגיש ולקחת את היזמות לכל מקום, אז שהקמנו את התוכנית הראשון, האקסלרטור, המאיץ הראשון בחברה הערבית בנצרת, עם יזם ערבי לפני 4-5 שנים שהתחלנו את התוכנית הזאת, היה בא עם הרעיון הזה, היינו אומרים יאללה תבוא.
ברור.
כי אנחנו ראינו את הפעולה החברתית שלנו, את זה שאנחנו מחברים יזמים מהפריפריה, מאוכלוסיות שהם לא מיוצגים היום בסטארט-אפ ניישן, ומחברים אותם לדבר הזה. ואם הבחור הזה, אותו בחור, אם זה לכל אתר, לכל דבר, יהיה הצלחה גדולה, אז הבחורה, בת ה-13 עכשיו בנצרת, תסתכל עליו ויגיד, אני רוצה גם, אז עשינו עבודה מדהימה.
אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, המהלך החברתי שלכם הוא גם בסוג האנשים שנכנסו לעולם היזמות, ובטח אם מדובר על אוכלוסייה ערבית שנמצאת בתת ייצוג בתוך עולם ההייטק והמקצועות מהסוג הזה, או במוצר עצמו, זה יכול להיות מישהו מתל אביב הסוואה, אך הוא ייצר פתרון לאוכלוסייה, נגיד אוכלוסייה עם מוגבלות, ואז דרך המוצר אתם תרגישו שהפכתם את החברה למקום טוב יותר.
קלט הבול, כאילו זה בדיוק הייעוד שלנו. מאוד חשוב להגיד שיש כמה אמצעים שאנחנו מפעילים כדי להגיע ליעד הזה, של להנגיש את היזמות ולנתב את היזמות לעשות טוב. אז אחד זה התוכניות שלנו, האקסלרציה, המאיצים. יש מלא מאיצים בארץ וזה נפלא, כי זה באמת נותן יזמים עם רעיון במגירה לצאת איתו ולהתנסות איתו ולעבוד עליו ולראות אם הוא יכול להגשים אותו. לא רק אנחנו, יש מלא תוכניות היום וזה מצוין. הסוג השני של הפעילות שלנו זה סדנאות חדשנות, שאנחנו מעבירים לכל מיני ארגונים חברתיים וגם סטודנטים שרוצים להביא חדשנות מתוך ארגון קיים. והדבר השלישי שאני חושב שהיא מאוד מעניינת וזווית מעניינת, שאומרת לא מספיק לתמוך ביזם בודד או מיזם, אלא צריך גם לפתח מילה, גם כן מילה גרנדיוזית, אבל אקוסיסטם, איזשהו סביבה תומכת ליזמים עצמם. ויש לנו פרויקטים ממש שמסתכלים על הנושא הזה, כי בהתחלה, כאילו אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו מאמינים בו בפרזנט טנס, שיזם בתחילת דרכו, הוא צריך זמן לפני כסף, כלים פרקטיים וקהילה תומכת. זה כאילו איזשהו משהו, מנטרה שאנחנו חוזרים עליה, זמן לפני כסף, כלים וקהילה תומכת. ואם יש את שלושת הדברים האלה, גם הכסף יבוא.
אז גיא, אני ממש מבין ומתחבר, וזה יושב לנו ממש על פרקים קודמים שהיו פה בפודקאסט, אתה לא אומר פה זה משהו שהוא חדש, אבל בואו נתחיל מהכלי הראשון שלכם, האקסלרטור.
אז איפה, אני רוצה לשאול רגע, שאלה, לפני האקסלרטור, עוד שאלה תשתית, שהיא תשמע פילוסופית, אבל לדעתי היא מצביעה על דרך המיון שלכם בעצם. כאילו, אני שואל את עצמי, הרבה, יזמות זה משהו שאפשר ללמוד, או זה משהו שמבעבע בבן אדם והוא צריך רק את הטריגר בשביל שהוא יקרה?
אז אני חושב שיש שילוב של הדברים. אני חושב שאפשר ללמד וללמוד יזמות. יש כלים שמעודדים אנשים להסתכל בצורה אחרת על אתגרים, חשיבה מעצבת, שבאמת כלים שאיך לעשות brainstorming נכון, איך להסתכל על לקוח שלך או מישהו שאתה רוצה לעזור בצורה אחרת, וממש כלים פרקטיים שאפשר ללמד, ואנחנו עושים את זה. עכשיו, לא כל אחד נולד להיות יזם, ולא כל אחד רוצה להיות יזם, וזה בסדר. אבל אני מאמין עמוק שבכל קהילה ובכל מקום יש את היזמים בפוטנציאל, רק צריך לבוא אליהם, לתת להם קצת כלים, קצת קהילה תומכת, והם יצליחו.
אני שומע בעצם מה שאתה אומר זה שיזמים הם יזמים, וצריך פשוט לתמוך בהם, אבל, ומישהו לא יזם, אז הוא לא יזם.
לא, אבל גדול. אפשר ללמד אותו.
אם מישהו רוצה, אם יש לו מישהו תזיקה, ורוצה את זה, ורוצה את זה מאוד, יכול.
כן.
יכול ללמוד את זה.
כן, טוב. הטענה שלי שמה שהופך יזם טוב, בעיניי, נגיד, אולי הדבר הכי חשוב, זה שהוא לא מתייאש. כאילו, אף פעם לא היה יזם מוצלח שהתייאש.
זו תכונה דרמטית.
כן, וזה דורש תכונת אישיות מאוד מאוד מסוימת.
זה יכולת גמישות והתמתה בו זמנית.
כן.
חבל על הזמן. כן. כאילו, בצד אחד צריך לתמיד ולהסתכל על החזון שלך ולהגיד, אני הולך להגיע לשם, אבל להתגמש על הדרך לשם.
לגמרי.
כי אם לא יזמים שלא מצליחים, הרבה פעמים אין להם את היכולת גמישות.
כן.
ואנחנו רואים את זה לא מעט.
ואז הם בעולם של 0 או 1, או שזה בדיוק כמו שחלמתי, או שזה אני עובר לדבר הבא.
בסדר.
וזה אף פעם לא כמו שבדיוק.
זה אף פעם לא כמו
שבדיוק.
אין מה לעשות.
בסדר.
אז גיא, בוא, תן לנו כמה מילים על מה זה אקסלרטור באליבא דה פרזנט טנס. זאת אומרת, מבחינתכם, מה המטרה שלו, מה המסגרת שלו, איך מצטלב, כאילו, מה המוצר?
בסדר גמור, אשמח. קודם כל, יש לנו כמה סוגים של אקסלרטורים, כי יש לנו אקסלרטורים שהם מבוסס מקום, שאנחנו מתחרבים לקהילה מקומית, כמו שאנחנו עכשיו משיקים בלוד, עוד סבב של Made in Lod, שזה אקסלרטור שבא לשרת את העיר לוד. ויש גם אקסלרטורים שבאים לתמוך בנושא ממש מסוים, כמו מה שאנחנו עושים בשיתוף עם בית איזי שפירו, A3i, שזה אקסלרטור לטכנולוגיות חדשות שעוזרים לאנשים עם מוגבליות.
מעולה.
אוקיי, אז בואו, זה שני דוגמאות, בואו נלך עליהם, כי בליבה יש הרבה אותו דבר, ויש גם דברים שונים בשני המסלולים האלה. אצלנו, ואני אגיד את זה מזווית של האנשים שמארגנים והקהילה שאנחנו באים לשרת, ואחרי זה בזווית של מה חשוב ליזם לדעת. אז קודם כל יש שלושה שלבים של אקסלרטור. השלב הראשון, אנחנו קוראים לזה בניית קהילה. Okay? שבעצם זה כל התהליך שיש ועדת היגוי של מנהיגים מקומיים, וחלק מהמומחים שלנו, גם מתנדבים שבאים, ומגדירים ביחד, איזה אתגרים אנחנו רוצים לפתור? איזה סוגים של יזמים ויזמות אנחנו רוצים להביא למאיץ שלנו?
Okay.
איזה סוג מתנדבים אנחנו רוצים לחבר לכל הדבר הזה? זה חודשיים, שלוש של עבודה, שאנחנו בעצם מבשרים, הולך להתפתח המאיץ, בוא להתמודד, להיכנס.
אז רגע, גיא, אתה אומר קודם כל שפרזנט טנס עובדים מול גופים, הם לא עובדים מול אנשים פרטיים, זה לא שאתה לקחת עכשיו איזשהו חדר באיזושהי מכללה, והזמנת את הציבור הרחב לקנות מקום ולשבת אצלכם באקסלרטור. זה לא business to customer, אלא אתם ממש עובד מול גופים אחרים, וביחד איתם מקים אקסלרטור.
כן, זה ממש נכון, מתוך תפיסה שאנחנו עם הכלים של יזמות, עם המומחיות שלנו בעולמות תוכן של יזמות, וגם כמה עולמות תוכן רוחביים אחרים, אבל אנחנו לא באים, אני לא מומחה ללוד. אני לא יודע מה הצרכים של לוד, אני לא מכיר את הקהילה שם. ואנחנו רוצים לבוא מגישה שאנחנו באים עם כלים, אבל אנחנו לא מתיימרים לדעת הכל על המקום הזה ומה הם צריכים, כאילו באים, הנה אתם צריכים לעשות א', ב', ג'.
אתה אומר איזי שפיר המומחים לצרכים של אנשים מוגבלויות, האנשים בלוד מומחים לצרכים של אנשים בלוד.
האמת שיצא לי את האקסלרטור הראשון בלוד להיות בוועדת היגוי לבושתי, לא בצורה מלאה, אבל הייתי חלק מזה, וזה היה מדהים. הרגשתי כאילו הם באו עם מזוודה, פתחו, אמרו, אתה זה, 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 זה. הכל כאילו, הם ידעו בדיוק איך לבנות אקסלרטור. הביאו שותפים רלוונטיים, גם את העירייה, את המרכז צעירים של העירייה, גם חברות
הייתה עבודת הכנה מאוד מאוד רלוונטית.
ואז יש צוות היגוי, יש לוחות זמנים מאוד ברורים, כמה זמן לזה קורה, עד שזה יוצאים עם כל קורא ליזמים, ומאוד מערבים את זה, אוספים אסופה של מנטורים שמאוד רלוונטית למיזמים שהגישו בקשות והתקבלו לזה. הכל מאוד מובנה, הכל מאוד ברור, הכל מאוד עם לוחות זמנים, זה ממש מוצר, במובן הכי עמוק של
זה נכון, זה ממש ספר.
זה מקצוענות לשמה, באמת, זה היה מאוד מרשים לראות את זה.
אז אותו אקסלרטור בלוד, הוא כמה ימים, הוא כמה מפגשים, איך זה עובד?
אז once מתקבלים, כי בתהליך זה, אתה מגיש, את המועמדות שלך למיזם, יש תהליך של סינון אונליין, ואחרי זה speed interviews, שאנחנו ממש מראיינים, זה אירוע ממש מאוד מאוד כיפי, ואז בוחרים את ה-10, 12 יוזמות שנכנסים למאיץ.
אוקיי, אז תמיד זה המספרים האלה, זה יהיה 10, 12, זה לא יהיה 40 ולא יהיה 5.
נכון,
okay.
נכון, ואז אנחנו מתחילים את תוכנית היצעה עצמה, הפרק של אתה נכנס למאיץ. עכשיו, יש שני סוגים של עבודה שאנחנו עושים עם מיזמים. אחד זה המסלול הקבוצתי, okay? שנכנסים ובאים במפגשים או פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, תלוי, אנחנו, יש לנו מודל כזה ומודל כזה, ו... בדבר הזה יש הרצאות תוכן, יש כלים שאנחנו מלמדים, יש תרגול, שממש אנחנו קוראים לזה lab time, זמן מעבדה, שעוברים על מה למדנו בהרצאות התוכן והרצאות הכלים, ומתרגלים אותם.
אוקיי.
אוקיי. יש כל מיני הרצאות אורח, השראה, גם הרבה עבודה שתומכים אחד בשני. הקבוצות, היזמים, okay. יזמות, תומכים אחד בשני. זה עבודה הקבוצתית. וזה עובר דרך מסלול לימודים שפיתחנו לאורך עכשיו 10 שנים כמעט, שהיא תוכנית באמת מדהימה. אני מאוד גאה בעבודה שהארגון עשה לפני שהגעתי ואז שאספנו לזה, שזה הגדרת חזון ובניית סקירה סביבתית, לדעת מה קורה בעולם שהולך להשפיע על המיזם שלי, מי המתחרים, מי המשתפי פעולה, הבנה של מי הלקוח שלי. זה אחד הפרקים...
האתגרים הקשים ביותר.
זה אחד הפרקים שאנחנו עושים, כאילו אנחנו מתעמקים פה, אנחנו מוכרים לזה ממש התעמקות בלקוחות. מי הלקוח, מה עושה שהוא קם בבוקר... מה מפריע לו, מה מדיג אותו. כי אם אתה יכול למצוא את הדבר הזה שמאוד מפריע לו, הכאבים שלו, ואתה בא עם פתרון, אז...
אתה כבר ב-90% מהפתרון.
נכון, אתה מיזם הרבה יותר עם סיכוי להצליח. Okay, מה זה אב טיפוס? אב טיפוס כאילו לפתח איזשהו רעיון בסיסי, איזשהו מוצא בסיסי, שאתה יכול לבדוק אם מה שפיתחת הוא בכלל רלוונטית, לקבל פידבק, לשפר אותה. ואז תוכניות פיננסיים ושיווק, כל הדברים האלה אנחנו עושים בסוף, אבל הליבה זה חזון, סגירה סביבתית, התעמקות בלקוחות.
כמה מפגשים כל התהליך?
התהליך היא 4-5 חודשים, שנפגשים או פעם או פעמיים בשבוע. יש כאן לבל של אינטנסיביות אחרת. וזה העבודה הקבוצתית.
בין 20-50 מפגשים.
נכון.
וואו.
עכשיו, יש גם עבודה פרטנית מול כל קבוצה.
בין המפגשים.
בין המפגשים. שבעצם אנחנו מצמידים מנטורים ויועצים לכל מיזם, שפה אנחנו באמת מנסים להביא את הכי מתאימים, הכי טובים. פה גם כן, אבל משהו מאוד חשוב בתפיסה שלנו, אסור להכיל יזם בכפית יותר מדי. זה לא גן ילדים. אז אנחנו מביאים מנטור. אחד האתגרים לעבוד עם מנטורים, זה לפעמים היזמים לא מרים את הטלפון, לא יוזמים את הפגישות. אז אנחנו מזכירים להם.
זה יש המון אתגרים עם מנטורים, זה נגעת פה נכון, באתגר אחד מתוך אבל, רבים.
אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים, הנה, נתנו לכם איזשהו משאב, איזשהו נכס. אם אתם לא מנצלים את זה, אנחנו לא אשמים. זה מיזם שלך, יש לכם אינטרס. כי חלק מגם כן, התפיסות של יזמות, זה גם להרגיל אותם, שכן יש קורס מדהים. יש מרצים מדהימים, יש כלים, יש המון תמיכה. אנשים תרמו כסף כדי שתשבו פה, כן? שתקבלו את כל הטוב
להיות,
הזה.
אתה מרגיל, מלמד אותם להיות צרכן חכם, להיות צרכן שיודע לזהות את כל המשאבים שהוא מקבל פה, ולנצל אותם.
ולנצל אותם. הכי... כי אם לא מנצלים אותם, כאילו זה מסמל הרבה על הדרך קדימה.
אני חושב שזה בדיוק העניין של יזם, זה נראה לי אפילו אך טבעים, יזם מקבל כזאת הזדמנות, למשל לליווי של מנטור, והוא לא מנצל אותה, אז כמו שאמרת, זה בהחלט מסמל את רמת ה... נגיד...
כן, אבל אני כמובן אנצל את הזדמנותי להיות זה שהורס את החגיגה, כי תמיד יהיה את היזם שיגיד, מה הביאו לי עכשיו פה מנטור בנושא פיננסים, אני עוד לא פיצחתי את הבעיה הטכנולוגית שיש לי, ועוד לא הבנתי את השוק, ועוד לא זה.
אז שיבוא ויגיד, אני רוצה מנטור מרמה הטכנולוגית.
אבל אל תגיד לי בסוף התוכנית, תגיד לי באותו זמן, אני אטפל בזה. את זה כן, תבוא אליי, הם הכי מצבנים והכי אני אוהב אותם.
אלה שמרגיזים אותך בדרך.
הנודניקים אני הכי אוהב, כי בסוף אין דרך אחרת. גם בסוף, מה אני אגיד, יזם טוב, הוא הופך להיות נודניק למשפחה שלו, לכל הסביבים, כל מי שסובב לו, ובסוף הם המצליחים. מה דיברנו? התמדה? זה, כאילו... וזה חלק גם מתוכנית הלימודים דרך אגב, בשיעור הראשון אפילו, או שני, אנחנו מדברים על דברים של מנטליות, אני יזם. לך למראה ולהגיד 10 פעמים, אני יזם. לך להגיד את זה למשפחה שלך. כאילו גם ההוויה הזאת, אני יזם, זה חלק מהעידוד שאנחנו נותנים.
גיא, אתה יכול לספר קצת על המבנה הכלכלי בעצם של האקסלרטור? זאת אומרת, מה המודל העסקי שלכם?
אז אנחנו מלכר, חברה לתועלת ציבור, זאת אומרת שאנחנו חיים משהו כמו 65% מפילנטרופיה וספונסרשיפ של חברות, ו-35% מהכנסות, פעולות שאנחנו מניבים לנו הכנסות.
שזה אותם סדנאות.
נכון, וייעוצים וכאלה. המאיצים מתוקסבים כאילו בעיקר, אנחנו מביאים תורמים או ספונסרים, אז בלוד, אם אנחנו דיברנו על Made in Lod, אז Applied Materials, החברה בינלאומית, טכנולוגית גדולה, שמשקיע בהעצמה כלכלית באזור השפלה, אנחנו דיברנו איתם, הם אמרו, כן, לוד זה מקום מעניין אותנו, הם תרמו לנו כסף כדי להפעיל את כל הצד שלנו של המאיץ, השותף שלנו, מרכז הצעירים של לוד, הם גם כן...
הביאו את החלק שלהם.
היזם, אני חושב, בלוד זה באזורים, ואני לא יודע בדיוק, אבל ה-700 שקל, 1,000 שקל, דברים כאלה...
מאוד מאוד סמלי. מאוד מאוד סמלי, ההשתתפות של היזם עצמו.
נכון.
כמה עולה אקסלרטור כזה, שאתה עכשיו נגיד שומע אותנו מישהו, אני יודע מה, מנצרת, והיה רוצה להקים דבר כזה, כמה העלות המלאה של תוכנית כזאת?
אז תוכנית כזאת, כדי להקים אותו טוב, צריך באזור $150,000.
אוקיי. ואז אתה אומר, יש פה הרבה שחקנים שמתחלקים, ואתם יודעים גם להביא את החלק שלכם.
כן, כן. כאילו...
מנסים.
מנסים, כן. כי זה עולם של פילנטרופיה, זה עולם של החלטות.
זה הרכיב, ובוא נעשה את החשבון, הרכיב של ההכנסה העצמית מאותם 15 יזמים ששלמו 1,000 שקל, הוא זניח ביותר, הוא
כן,
פחות
כי, מ... כן, כיבוד וקופה כן. קטנה ו...
זניח.
היא חשוב כי מקבלים משהו, אז ראוי לשלם על זה.
יודע, זה תמיד, זה השלב שגם אני נמצא בו, שאתה מקים עסקים, שאתה רוצה שהם יהיו ברקע עם הכלכלית, ובסופו של דבר, הארגון והתוכנית שלך, היא בסוף ממומנת מפילנטרופיה ומאותם איזה, ו... אצלנו לפחות אנחנו מנסים כל הזמן להקטין את זה.
כן.
להקטין ולהעביר עוד ועוד רכיבים, שיהיו רכיבים שהם ברי קיימה, כי יש להם הכנסות. בהקשר שלכם, אני מאוד מאוד מתקשה לראות מצב ש...
בעולם הטכנולוגיה, איפה שהם מייצים הגיעו, המייקרוסופטים וכאלה...
הם מממנים, כי יש להם עניין בזה.
הם יש להם עניין.
זה לא העולם שלנו.
זה כמו מחלקה של R&D אצלהם, יותר... כן, בדיוק.
ככה הם רואים את זה.
ולגמרי במקרה, הם לא התעניינו ב-Made in Lod, הם התעניינו במשהו מאוד מאוד ספציפי, באיזה...
אבל, כן.
משהו שחסר להם כרגע.
אז נגיד, מבחינת אקוויטי, מבחינת אחוזים בחברה, מישהו נכנס שותף באיזשהו מיזם,
אצלנו המודל הוא לא ככה, mm-hmm. לא ככה, כי א', אנחנו, בוא ניקח רגע, את
רגע,
גם
רגע,
את...
רגע, רגע, אני עוצר, אני עוצר. למי שלא מבין אותנו, מה שאירת בעצם שאל, האם הדרך לממן את הארגון היא להיות בעלים של אחוזים מסוימים במיזם, במידה והוא יום אחד יצליח? והתשובה של גיא היא תשובה חד משמעית לא.
לא,
אוקיי.
יש כמה סיבות לדבר הזה.
לא, זה בסדר, רק שידעו. לא, אני...
אבל זו סוגיה שהרבה שואלים.
כן.
א', אם מסתכלים על למי אנחנו פונים, אנחנו פונים לנשים חרדיות, לערבים, לאנשים שרוצים לפתח פתרון לבעיות של תקיפות מיניות באוכלוסייה חרדית. כאילו, אין פה איזשהו מודל באמת פיירי לקחת כסף מהדברים האלה, וגם ב', בעולם גם הכי טכנולוגי. בואו נלך למייצים שהם הכי טכנולוגיים, הם שום דבר חברתיים בהם.
אוקיי.
גם לא כולם שם לוקחים אקוויטי, א',
כן.
ב', אלה שכן לוקחים אקוויטי, המודל במעט מאוד מקומות הוכיח את עצמו.
כן.
אז חבל על כל המאמץ.
לדעתי, הם מממנים את האקסלרטור, והטובים ביותר, הם ישמרו לעצמם את הזכות להשקיע בהם כסף.
נכון.
זה מודל שהוא מודל אחר. הם בעצם מייצרים את עצמם שוב.
יש אקסלרטורים שלוקחים אקוויטי בעצם זה שזה, ולפעמים גם הם נותנים לך איזה סיד קטן של 30,000 דולר.
אוקיי, אצלכם באמת יש מחכה איזה סוכריה למצוינים בסוף?
האמת שלא, אבל זה כן דברים שאנחנו מפתחים עכשיו, כאילו מאיצים שהיא, המאיץ שאנחנו הולכים להכריז עליה ביפו, היא כן ייתן אפילו מלגה ואפילו קופה קטנה להרים את המיזם.
מלגת קיום למצטיין או למצטיינים?
לא, דווקא פה הולך להיות לכל המשתתפים.
וואו.
אבל זה תכף נכריז עליה בפרטים יותר מלאים. אבל כן אנחנו, עם בוגרים שלנו, עושים כל מיני פעוליות, שהם לא בדיוק פרסים, אבל הם שווה המון המון. כאילו, אני אתן דוגמה, בוגרים של התוכנית שלנו, בית איזי שפירה, A3I, בתחום הטכנולוגיה והמוגבלות, אז מצאנו כסף כדי לעשות משלחת לאוסטרליה לבוגרים והם קיבלו את הכרטיסים ואת כל השהייה שם חינם. עכשיו
בכדי לראות דוגמאות לדברים דומים ורלוונטיים?
לא, כדי למכור לשוק האוסטרליה את המוצרים שלהם, כדי להיחשף למשקיעים אוסטרליים, שאחד שחזרנו רק מאוקטובר, עכשיו אנחנו בינואר, כבר חודשיים אחרי הסיוע, אחד קיבל כבר השקעה כתוצאה מיד. אז זה הזדמנויות שאנחנו כן מנסים לטובים ביותר ליצור, אבל הנושא של פרסים זה משהו שאני כן חושב שיכול לעזור, לעניין גם שלנו לגייס את הכסף בשביל אותם פרסים.
כן, צריך לדעת שבעצם, תקן אותי אם אני טועה, אבל בבחינת המנעד של הסוגי מיזמים שהם מתעסקים איתו, הוא מאוד רחב, זה יכול להיות באמת חנות מקולת לצורך הדוגמה, וזה יכול להיות גם איזשהו מוצר טכנולוגי לאנשים עם קשיי ראייה, ושזה יש לו פוטנציאל שוק אדיר. אז זאת אומרת, המנעד פה הוא מאוד מאוד רחב.
ותחשוב ששני יזמים שונים יושבים באותו חדר ביחד, ומעסיקים אותם דברים כל כך שונים, ואיך אתה מוצא את המחנה המשותף ביניהם, ואיך אתה מייצר את הסביבת עבודה, זה אתגר גדול.
זה אתגר גדול, אבל זה אחד הדברים הכי כיפים בתמיד, כי איך אומרים את זה? הפריה הדדית?
כן.
אז רואים פה תמיכה אחד לשני מכיוונים שונים, וזה מדהים לראות את זה, וזה עוד פעם, הדייברסיטי, רב גוניות, ההסתכלות אחרת היא רק טובה ליזמות בעיניי.
גיא, יש לי שאלה קשה קצת. מה החיסרון של המודל של מאיץ? איפה אתה רואה את החסרונות? יתרונות הבנו.
אוקיי, שאלה טובה, כי הרבה אנחנו חושבים על זה בזמן האחרון, כי אנחנו, אני חושב שהיינו עם המאיץ אחד הראשונים בארץ, אם לא הראשון. בתחום החברתי בטוח הראשון. והיום אנחנו מפעילים משהו כמו 9 בו זמנית. שזה לא מעט.
זה מטורף.
זה מטורף. ויש עוד כזה 70-80 בארץ. אז מן הסתם, שאני מסתכל על אסטרטגיה של ארגון ל-3-4 שנים הבאות, אני אומר, מה, what's next? כאילו, מה אחרי המאיץ? כי
גם ברחת לי, ברחת לי. התשובה שלך היא נכונה, אבל ברחת לי.
אוקיי, אבל
אני חוזר מול היזם. היזם מקבל איזושהי חבילה מאוד מאוד עשירה, כמו שתיארת אותה כאן. אבל כנראה שזה לא מספיק, כי אנחנו לא עומדים על 100% בוגרים שהקימו 100% מיזמים, נכון? אנחנו עומדים על אחוזים, אני מניח, יותר, הרבה יותר נמוכים.
אז אני אגיד את זה, אני אגיד לכל המיזמים, במחזור של מאית של 10, באזור 2-3 ישרדו.
אוקיי.
שזה אחוזים יפים.
זה אחוזים יפים.
אוקיי, אבל כל המיזמים שנכנסים, הם לא חושבים שהם חלק מה-7-8. הם חושבים שהם חלק מה-2-3.
לא, אבל אני שואל את עצמי,
יש פה עניין,
האם ביום אחרי שהמאיץ נגמר, יש פה איזשהו, איך אתה קראת לאזור הזה?
עמק המוות.
איזה עמק מוות מול היזמים, שהם פתאום לבד ופתאום הכל נגמר.
אז יש אווירה מאוד בדידות פתאום. זה אחד האתגרים, שפתאום, כל שבוע, וזה הופך להיות חבורה תומכת, ועם המנחים, ואומרים לה, נותן מסגרת מה צריך לעשות מתי, פתאום אתם לבד עוד פעם. זה קשה, זה קשה, ולפעמים רק זה עוצר את
הורג את התהליך.
בדרך כלל זה מעט מאוד שמפסיקים באותו רגע, זה לוקח יותר זמן, אלה. יש כאלה שלא מתאים להם המסגרת המתודולוגיה שלנו שבה קודם להגדיר חזון אחרי זה סקירה סביבתית הפדגוגיה, הם בסיטואציה אחרת במיזם ולא בדיוק יודעים להשתלב לדבר הזה, ואז זה הופך להיות, זה מפריע לי, למה אני צריך את הארבע שעות האלה בשבוע, יש לי פגישה עם משקיע השבוע, אני צריך עזרה בזה, מנסים לתת מענה, ואז יש את ה וואלה, מתח הזה בין תמיכה בכל הקבוצה, וכמה שעות אני צריך להשקיע על מיזם ספציפי.
יזם במידה מסוימת, אינרנטית, הוא סוג של פרא אדם כזה, הוא סוג של מישהו שאין לו גבולות, שהוא חושב אחרת, ואתה מנסה להכניס לו לתוך מסלול, וזה קצת בניגוד לטבע שלו. ויש פה אתגר מאוד מאוד גדול, אני בהחלט מבין מה שאתה אומר.
וזה לא מתאים לכולם. זה לא מתאים לכולם. לאלה שהם פחות גמישים, זה ממש לא מתאים, כי אנחנו, כי בשביל מה? לעשות את כל כאילו בוא נאתגר אותך, נקדים מחדש מי הלקוחות שלך, והם לא פנויים תפיסתית לדבר הזה, אז הם לא נהנים ממה שאנחנו יכולים לתת.
איזה מאיץ הכי מגניב רצית לעשות ולא הצלחת, כי לא הצלחת לגייס לו כסף? כאילו מה היה המאיץ הכי הכי משוגע ש...
אז אני רציתי לעשות מאיץ עולמי שהיה בשנתיים שלוש האחרונות בעולם, יש לנו כל כך הרבה אתגרים שמבוסס על שנאה. של שנאה, של מלחמות, של גזענות, בהרבה מקומות בעולם, ואנחנו בשיא הדבר הזה עם עלייתו של טראמפ עכשיו לשלטון וכל הדברים האלה. ואני רציתי לעשות מאיץ, שאני רציתי לקרוא לזה אפילו The Guardians of Tolerance. כאילו, ממש שם, כאילו, שיהיה איזה, או heroes, כאילו, לבנות מאיץ של 10 גיבורים, גיבורות, שהם פועלים להביא אור של סובלנות לעולם, עם כל מיני מיזמים. ולעשות את זה ממש, כאילו, לעשות פרק בפקיסטן, פרק פה, פרק באום.
מדהים.
כאילו, לעשות משהו בין מדינות, ולעשות את זה עם שיתוף עם CNN, שהם ישימו כזה 30 שניות כל פעם.
יחזרו כל פעם לראות איך זה מתקדם, ומה קורה.
מתקדם, ולהביא אור לעולם, כי הדייש הזה, וכל כך אנשים שמוכרים שנאה,
כן, יש יותר מדי.
זה פשוט זה, 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 זה רץ כמו, כמו אש בשדה, ואנחנו צריכים משהו קונטרה לזה. עדיין. ולא הצלחתי להיגייס לזה כסף, אבל אני כן יודע שהגיע לשולחן של איזשהו מישהו אחראי ליזמות חברתית בבית הלבן לפני שנתיים, שלוש, אבל בכל זאת לא...
כנראה שהוא כבר לא עובד שם יותר.
פספסת, פספסת את הגל של הבית הלבן, כן, אבל כן. אולי... אולי אחד המאזינים שלנו
התלהב
מהסיפור הזה. גיא, תספר לנו קצת על מיזמים מוצלחים. כזה...
בכיף. אני אדבר על כמה יזמות חברתית. יש ארגון בשם לתת פה, שזה שני חבר'ה מירושלים, דתיים, שרצו לעסוק בנושא של מוגנות מינית. בקהילה החרדית וקהילה הדתי-לאומי. Mm-hmm. סוגיה סופר קשה.
כן.
והם פיתחו מתודולוגיה וסדרה של סדנאות והפנינגס בבתי ספר יסודיים, mm-hmm. כדי לתת כלים לילדים, לתת פה לילדים, לעלות שהם חושבים שאולי משהו קורה ומה צריכים לעשות עם זה.
כן.
עכשיו, זה היה במעיץ שלנו יזמים בירושלים, והם הצליחו להביא את זה למצב, לא רק לגייס לזה כסף, אלא להביא את זה למצב שהם כבר בעשרות בתי ספר.
וואו.
עם הסדנות שלהם.
וואו.
אז זה דוגמה של יזמות חברתית מדהימה, באה מצורך מאוד מאוד אקוטי בתוך חברה מסוימת, ובאמת כל הכבוד לשני אור, ו... וליזמים אחרים במיזם. אני אדבר על... ערכתם את ה-Sesame Enable פה? כאילו,
לא,
אתם מכירים את המיזם הזה?
לא, לא ערכנו אותם.
אז Sesame Enable עם בוגרים של התוכנית שלנו, A3i, A3i, זה טכנולוגיה של סמארטפון בעצם שמונגשת לאנשים שאין להם שימוש בידיים שלהם, בגלל שהם בעל מוגבלות, או זה ALS או פרקינסון, או איזושהי מוגבלות שהם לא יכולים להשתמש בידיים, ופתאום הסמארטפון, משהו שכל כך בסיסי בחיים של כל אחד מאיתנו היום, נגיש. הבן אדם יכול להזמין פרחים לאשתו, או להפעיל בית חכם, או לעשות טלפון בפרטיות.
דרך התנועות עיניים.
דרך תנועות ראש, ראש במקרה סליחה. הזה. אז, וזה דבר שאחרי, אחד אני אוהב את הסיפור שלהם כל כך, לא רק כל כך מוצלחים, אבל בגלל הם, שהם מספרים את הסיפור שאיך הם הגיעו אלינו, הם אמרו, הגשנו למייקרוסופט, הגשנו לכל מיני קרנות, אף אחד לא רצו להסתכל עלינו.
כי זה מרקט עוסקים, קטן,
שוק קטן וזה. ופתאום בא A3i, הנה, יש לנו לגיטימציה להיות מיזם.
כן.
ואז הם התחברו למעיץ שלנו. אחרי זה הם זכו, ועשינו אינטרודקשן לפרס בינלאומי של ורייזן, וזכו מקום ראשון וקיבלו מיליון דולר.
וואו.
אוקיי, אחרי זה גוגל ובית איזי עשו פרויקט, גם גוגל תרם מיליון דולר לבית איזי, כדי שהם יכולים לרכוש טלפונים של ססמי, ולחלק את זה חינם עם הדרכה, לכל מי שצריך את זה בארץ.
וואו.
אחרי זה לקחנו אותם לאוסטרליה, ועכשיו הם מתקינים באוסטרליה. כאילו, סיפור מדהים של מיזם, גם יזמים מצליחים, גיורה, שבן אדם בכיסא גלגלים ועודד, מישהו מומחה בקומפיוטר ויז'ן, התחברו, אחד הוא באמת התחיל את הקרייר שלו עודד בגיימינג. כן. אוקיי, דיברנו על גיימינג.
כן.
וגיאור אמר, תפסיק לשחק משחקים, תפתח לי משהו שיעזור לי, להנגיש לי את החיים. אני רוצה עוד סיפור ברשותכם, שקשור קצת לזה, אני מספר את זה לפעמים. היה יזם ב-1874, שרצה להביא פתרון לשני הורים שלו, שהם יהיו לוקויי שמיעה. ובסוף המציא המצאה,
במקרה,
אחת ההמצאות הכי חשובות בכל הזמנים. על מי אני מדבר?
גרמבל.
נכון? הטלפון. הטלפון הגיע קודם בגלל מישהו שחיפש פתרון לחירושים. איזה מדהים זה לחשוב שמתוך הפעולה שאנחנו עושים כדי לעזור לאנשים עם מוגבלויות, יבוא ההמצאה מאה הבאה.
כן. האמת שאני, כשאתה מספר את הסיפור הזה, אני דווקא חשבתי על ה... אתה יודע, שבזכות זה שהיה את האקסלרטור ובית איזי שפירה וכל הדבר הזה, יש מישהו באוסטרליה שקיבל טלפון, כאילו, ויכול להשתמש בטלפון. כאילו, איזה... מדהים זה, זה פשוט המסך פעולות הזה שהוביל.
אני אגיד לך עוד משהו, יש מאיץ עכשיו באוסטרליה, שזה חיקוי, אני, חיקוי זה לא מילה טובה.
חיקוי, למה? זה בסדר, אנחנו אוהבים חיקויים.
חיקוי של A3i.
וואלה.
זה כיף.
שגם גם שם עושים את החדשנות. אז זה הכי גאווה, כאילו וואלה, הקמנו משהו, עכשיו זה פורס כנפיים, המיזם של תום, תיקון עולם מקאטון, גם כן, בכל העולם, מדהים, התחיל פה, עכשיו...
תקשיב, יש פה מישהו שעם האנרגיה שלו, ועם זה הרים פה את האולפן, והכניס פה אנרגיה חבל על הזמן, ואני היום מבין הרבה יותר טוב מייצים, אני מבין הרבה יותר טוב את השיטה שלהם, כי לפני זה לא הבנתי אותה כל כך, אני חייב להודות, וזה נראה ממש ממש מגניב, אני רק באמת, את העמק מוות הזה שלך, צריך לחשוב איך פותרים אותו,
אני מניח שטובי המוחות בפרזנטנס עכשיו עובדים על זה בדיוק.
אז אני רוצה להגיד, יש לנו ניסויים להתמודד עם הנושא הזה.
אוקיי.
אז השבוע, לפני שבוע, סליחה, השקנו תוכנית שאנחנו קוראים לה ליפ. ליפ זה כמו קפיצה, מדרגה.
אוקיי.
Take a leap. ליפ חיפה. זה לחברות שהם כבר קיבלו את המימון הראשוני, או ממדען ראשי, או מאיזשהו
משקיע ראשון, או מהפרנזיס
פמילי. כן. זה תוכנית ליזמים ערבים, או לחברות שמובילים אותם ערבים ויהודים ביחד. אנחנו עובדים רק עם 5 במקרה הזה.
יש להם את הרעיון, הם קיבלו את הכסף הראשוני, ומה כבר, עושים עכשיו?
הם כבר, יש להם איזשהו אבטיפוס, או יותר מזה, או מחקר, משהו יותר מזה. אז איך הם מגיעים לשלב הבא? אז אנחנו ממש התחלנו לפני שבוע תוכנית בשם ליפ, שאנחנו עוסקים ב... 4 תחומים. הראשון זה go to market, איך לגשת לשוק. השני זה טכנולוגיה ומוצר. השלישי, אנחנו קוראים לזה Lion's Den, שהם פוגשים משקיעים. זה כמו Shark Tank כזה, שהם צריכים לקבל כל הפידבק. ורביעי, אנחנו קוראים לזה Club Leap, שזה חוסן המנטלי של היזם. שזה עוד נושא שאנחנו הגדרנו, שזה... וזה מדהים, אנחנו חושב שאנחנו די חלוצים להתמודד עם הנושא הזה, חוסן מנטלי, כתהליך שאפשר להתמודד איתו כקבוצה, ובתוכנית, ולא לבד בצד.
גם בקצרה, אנחנו...
מה אורך התוכנית? לא שלנו, של ליפ.
של ליפ זה 4.5 חודשים.
גיא, ממש בקצרה, קולגות שלכם, מתחרים שלכם, שותפים שלכם, שאנשים פשוט ימצאו את עצמם בתוך האקוסיסטם של ה... במרחב הזה, תגיד ככה קצת שמות.
יש את Tech for Good, שמפתחת טכנולוגיה חברתית. יש את התוכנית החברתית של בוגרי 8200. יש את יש איזשהו Social Tech Lab בחיפה. יש בבאר שבע מאיץ ליזמות חברתית והתנדבות אצל תור המדבר.
כן, היו פה, התארחו פה.
והם מפתחים סדרה של מאיצים ברחבי הארץ עכשיו, שהיינו שותפים, ועכשיו הם הלכו לדרך לבד, וממש אני מאחל להם רק הצלחה.
הם פתחו עכשיו מאיץ למיזמי התנדבות.
מיזמי התנדבות, כן, כן.
מעניין.
ממש. בלה שהייתה פה היא... מתור המדבר.
כן, כן, בהחלט.
אז
יש אותם... 574 האזנות.
טוב. 76.
אז זה חלק מהמתחרים, השותפים. יש את תוכנית הייבריד של גם בוגרי 8200 בנצרת להייטק הערבי. ואז יש את כל המייצים, המאס צ'אלנג, שגם, למרות, הם בירושלים, למרות שהם טכנולוגים, אבל גם מסתכלים על יזמות חברתית, אז יש מלא.
אוקיי, טוב.
לא חסר.
טוב לדעת ולשמוע.
כן, גיא, כיף שבאת לפה.
תודה.
האמת שגם אני למדתי המון על פרזנט טנס, למרות שיצא לי כבר לגעת ולראות וזה, אבל עדיין, לפחות אני מתרגש מהשליחות החברתית שלכם. אני חושב שבהחלט אתם מניעים פה מהלכים, בסופו של דבר מהלכים גדולים. תודה, היה ממש מרתק.
כן.
נגמר פרק 48. נגיד תודה למרסיאל, שהקשיב לנו בקשב רב.
תודה.
יפי.
תודה, ירד, שהזמנת את גיא.
תודה.